לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. שבת, פרשת וירא. פרשת וירא, כפי שכולנו יודעים, היא פרשה מאוד מאוד עשירה. אפילו הגננות בגן לא לחוצות בפרשת וירא. מלאכים באו אל אברהם, הבשורה של יצחק, לידת יצחק, והעקדה, בקיצור, מה אין בפרשת וירא? אני ברשותכם רוצה לגעת יותר נכון בנקודה שכולנו מכירים וגם אני הכרתי, אבל לא כל כך הבנתי. כלומר, בהתחלה חשבתי שכן, אחר כך כשהתעמקתי קצת החלטתי שזה נושא שכדאי לשתף אתכם במה שהעליתי בחכתי. יש כלל שכולנו מכירים, דרך ארץ קדמה לתורה. דרך ארץ קדמה לתורה. זה לא פתגם שהמחנכים לימדו, אלא זה מופיע בחז"ל. בספרי פרשת צו, דרך ארץ קדמה לתורה. ברשותכם רבותיי, אני רוצה קצת לנתח את הנושא. כמובן, כמובן, כמובן שזה קשור לפרשת השבוע, ולא סתם קשור לפרשת השבוע, זה קשור בכמה נקודות ומכמה מקומות. שימו לב. קודם כל, אני רוצה להבין מה פה שדרך ארץ קדמה לתורה. מה זה דרך ארץ? נתחיל קודם. אני זוכר כשהייתי ילד, היו בסעודה שלישית של בית הכנסת, איפה שאני התפללתי, היו עורכים סעודה שלישית אחרי מנחה. זה נתנו שם, אני יודע מה, דג מלוח, הרינג, בסדר, סעודה שלישית. וילדים, לפעמים גם כן, הצטרפו לסעודה שלישית. אם אבא הצטרף, הילדים הצטרפו. אלה שאכלו בבית, רצו אחרי מנחה הביתה. אז קרה לפעמים שעמד תור, וזה ילד עמד בתור, ומאחוריו היה איש זקן. אז הגבאי היה צועק דרך ארץ. הוא היה ככה מוחה, מאיר, שלא מתאים שילד ייטול ידיים וזקן, מבוגר, יעמוד מאחוריו. אז הוא היה תמיד אומר, דרך ארץ. זה היה תמיד הסלנג שלו, דרך ארץ. כלומר, תעשה כבוד לזקנים. וזה אצלי גירסא דינקותא, שמה זה דרך ארץ? לכבד זקנים. רבותיי, אני לא חושב שזה לא נכון. אני לא חושב שהגבאי שיקר. אבל זה שטחי, זה התחלה. ככה מסבירים לילדים מה זה דרך ארץ. אבל מה זה באמת דרך ארץ? מה זה דרך ארץ? דרך ארץ. דרך ארץ. אז ככה, אני פעם שמעתי את תלמיד חכם מופלג אחד, שנורא כעס על הנימוסים החיצוניים, השדופים, השקריים, שמסתובבים בחוצות עיר, בחוצות עם, בחוצות עולם. האיש הזה הוא אמריקאי במקור, הרבה שנים הוא כבר בארץ. ובאמריקה היה גר בעיר מאוד מאוד גדולה ומאוד מפותחת, לא יודע איזו, אין לי מושג, לא שאלתי אותו, אולי לא זוכר. הוא אומר ששם זה היה נורא נורא בולט לראות את כל הבני נוער, לא בני נוער בני 17, בני 25, 30, היו מגיעים לשם סטודנטים מכל רחבי האמריקה ומכל רחבי העולם, כי יש שם אוניברסיטאות, אז היה שם נורא נימוסי, נורא נימוסי ברחוב. היי, have a nice day today, תמיד פליז, יפה, הכל נורא נורא בנימוסים אירופאים כאלה מאוד מצועצעים. אבל, הוא סיפר התלמיד חכם הזה, שם היו המון 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 בני נוער, גם נערים וגם נערות, בני 35 ואפילו בני 40, רווקים ורווקות, לא התחתנו. למה הם לא מתחתנים? כי זה מפריע לקריירה, מפריע זה עול, זה מאמס, בית, משפחה, ילדים, תיקח אותם, תביא אותם, תחזיר אותם, קופת חולים, בית חולים, בית ספר, לעשות איתם שיעורים, זה נורא הרבה עול. התלמיד חכם הזה אמר ככה, הדבר הראשון, הראשון, הראשון שדרך ארץ קובע, זה שיהיה דרך, שיהיה ארץ עם דרך. מה ששם עושים אלה אנשים שכביכול, כאילו יש להם דרך ארץ, הם נכנסים אל מתחת הארץ, נכנסים אל הקבר, נכנסים לאדמה, לא היום, בגיל 80-90, וזהו, נסתם עליהם הגולל. במפורש כתוב, הקדוש ברוך הוא אומר, לא תוהו ברעה, לקדוש ברוך הוא אומר, יש לי מטרה למה בראתי את העולם. לא תוהו ברעה, לשבת יצרה. הקדוש ברוך הוא לא ברא עולם שהוא ישאר תוהו, אלא לשבת, כדי שאפשר יהיה שניישב אותו, דור לדור, ישבח מעשיך. הורים יגדלו ילדים דרך ארץ, זאת אומרת, השלב הראשון, הראשון של דרך ארץ, זה ללכת בדרך, במסלול של הארץ. הנערים האלה שאינם עושים את זה, הם עושים נימוסים כאילו דרך ארץ, זה שקר. אוקיי. אני לא בא עכשיו להסביר את זה, רק בא להגיד שצריך את המילה דרך ארץ ללמוד. אחרי שאני שמעתי את הדוגמה ממנו, נזכרתי שכשאני הייתי ילד קטן, אז ראיתי פעם, עם החתולה, גרנו בבית שהיה לו מתחת כזה עמודים, הבית עמד על עמודים קטנים, ומתחת הבית היו חתולים. ראיתי עם החתולה, הם נולדו לה שם, היא המליטה איזה 7 או 8 גורים, אני לא זוכר, ככה ממש ערימה קטנה, והיא עבדה מבוקר עד ערב, הביאה להם אוכל וטיפלה, והיא הזיזה אותם לכאן, והכניסה לשם, ובקיצור, והיא לקיקה אותם וסדרה אותם הראש, ואני אמרתי והסתכלתי, אולי זה היה חופש הגדול, אולי סתם ילד כל החיים שלו בחופש, ועבדה, ממש עבדה, מהבוקר עד ערב, כשהתקרבו יותר מדי, לא הרשתה, בחירוף נפש התקרבה, הרי בסך הכל, ילד יותר גדול מחתול, והאימא לא פחדה, כרגיל כן, אבל כשהיא הייתה עם החתולים, אז אתה, לא הרשתה להתקרב. כלומר, היא עומדת לשמור עליהם בחירוף נפש. ואני הילד הקטן, מסתכל על התופעה, לא הרגשתי אותה, עמדתי מרחוק תמיד, ושאלתי, מה דוחף אותה לעבוד כל כך קשה? מה קרה? תלכי לנוח שעתיים, אף אחד לא ימות, ואם ימותו 2, מה אכפת לך? מה דוחף אותה לעבוד כל כך קשה? אחרי שאני שמעתי, זה אני זוכר כילד, זה הרגיז אותי תמיד, לא הרגיז, הייתי תמה, מה דוחף את האמא חתול? אותו דבר זה אמא ציפור ואמא דוב ואמא נמר וכל האמאות שבעולם, כמה הם עובדות קשה, והג'וקים שהם עושים לכל אחד מהצאצאים שלהם, דואגים לו לאוכל, כולם עובדים קשה בשביל הדור הבא. נזכרתי מה שהתלמיד חכם הזה אמר על האמריקאים שם, שהם לא דואגים לדור הבא, אין להם זמן לזה, יש להם קריירה, יש להם נוחיות, יש להם את הדברים שלהם, אז הם לא חיים בדרך ארץ, כך הוא אמר, הם לא חיים, זה לא נקרא דרך ארץ. בלשון הגמרא, זה נקרא אינו מן היישוב. יישוב זה מי שמיישב, מיישב את העולם, לא תוהו ברעה לשבת יצרה. אז החתול שמקיים את העולם, דואג, משתדל, מתאמץ, יש לו את הדרך ארץ הבסיסית שהקדוש ברוך הוא הטביע בו. ובאמת, הגמרא בסוף מסכת עירובין אומרת, שאלמלא ניתנה תורה, היינו לומדים דרך ארץ מבעלי חיים. צניעות מחתול, נאמנות מיונה, כבוד מתרנגול, בקיצור שם הרשימה ארוכה, נורא מעניינת, מאוד מעניינת, לא לעכשיו. בכל אופן, אז שם אתה רואה שחזל מגדירים את מאמץ שהבעלי חיים משתדלים לשרוד, אצל בעלי חיים יש חוק אחד ויחיד, לשרוד. אין להם לא לנוח ולא לא לנוח, לשרוד. זה ההמנון שלהם, זה הסיסמה שלהם, זה הם, לשרוד. וחזל מגדירים את זה כדרך ארץ, כלומר זה הדרך של הארץ. לארץ לעולם עומדת, והיא חייבת להיות מיושבת, כדי שהיא תהיה מיושבת, אנחנו צריכים להפסיק לנוח. צריך לעשות מה? כל מה שצריך. אם זה מאמץ, אם זה קל, אם זה קשה, זה לא חשוב. זה לא חשוב. זה לא נושא בכלל לשאלה, קשה או קל. צריך או לא צריך, מה שצריך עושים. זה הגדרה ראשונית של דרך ארץ, ועם זה אני רוצה לצאת איתכם לדרך, עם כמה דוגמאות. אבל אני רוצה עוד להגדיר עוד, להזכיר מה שפתחתי. דרך ארץ קדמה לתורה. אבל לפני כן יש לי שאלה. כולנו מכירים את פרקי אבות. בפרקי אבות מתחיל ככה, משה קיבל תורה מסיני. הוא מסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לחכמים מימיהם, והם אמרו ככה וככה, ואז יש שם 6 פרקים. בכל פרק יש איזה 20 או 30 משניות של כל מיני דברים שרק קשורים לנימוסים ולהתנהגות נאותה, כל מיני דברים כאלה. אין שם הלכות, לא הלכות שבת ולא הלכות תפילין ולא הלכות ראש חודש ולא הלכות בשר בחלב, הכל הנהגות טובות, כדאי פעם להתחיל ללמוד פרקי אבות, זה מאוד מעניין, מאוד מרתק. ועל זה חזל עושים הקדמה, משה קיבל תורה מסיני, כלומר את הנימוסים האלה שפה אנחנו עכשיו באים ללמד אתכם, זה לא הסכמות חברתיות. הסכמות חברתיות זה באמריקה. רווקים ורווקות בני 35 ו-40 לא רוצים להתחתן, כי אין להם כוח להתחיל לטפל בילדים ובבית ומשפחה ומשכורת והמשכנתה ובלגנים האלה. הם רוצים להיות נימוסיים ועדיבים ונחמדים ומקש... בכל אופן, אז לפני שאני בא להגיד לך כל מיני הנחיות בדרך ארץ, קודם כל אני מספר לך, אני מדבר כאן על עקרונות שהתורה דורשת אותם. ובאמת, אם נרענן את הזיכרון, אז חומש בראשית פותח, הוא לא פותח בחודש הזה לכם היה ראש, החודש הזה לכם ראש חודשים, למרות שככה זה מתבקש. וזה הרש"י הראשון על החומש. אמר רבי יצחק, לא היה לו להתחיל אלא מהחודש הזה לכם. מה פתאום אתה מתחיל מבראשית? כוח מעשה והגיד לעמו, אנחנו, הקדוש ברוך הוא רוצה לספר לכל העולם שזכות עם ישראל הוא על ארץ ישראל, וכאן זו הבמה שאנחנו צריכים פה ליישם את תורת ישראל, כדי שכל העולם יראה איך עם ישראל חי בארץ ישראל, באהבה, וכל הברכות של והיה עם שמוע ושל בחוקותיי ושל כי תבוא, הכל הכל מיושם הלכה למעשה בארץ ישראל, כלומר זו דרך ארץ במיטבה. הכל עם הבסיס של התורה. ועכשיו מה כתוב כאן? שקודם יש תורה, משה קיבל תורה מסיני, ועם התורה מסיני אני מספר לך מה זה דרך ארץ, ותקשיבו, והדרך ארץ הזו אנחנו אומרים שהיא קדמה לתורה. סליחה, התערבבתי כאן, התבלבלתי, לא יכול להיות. דרך ארץ קדמה לתורה, אז מה אתה אומר שמשה קיבל תורה מסיני, קודם יש תורה, והתורה מעדכנת אותנו איך עושים דרך ארץ? לא. אתה אומר שדרך ארץ הייתה עוד מלפני כן. יפה. אם כן, השאלה טובה, התשובה תהיה עוד יותר טובה, אבל בשביל התשובה צריך לנתח קודם כל, מה פירוש המילה קדמה? קדמה. דרך ארץ, קדמה. למילה קדמה יש שתי משמעויות. או משמעות אחת מבחינה היסטורית, מה היה קודם, הביצה או התרנגולת? מה היה קודם, התורה או הדרך ארץ? זה השאלה הראשונה. עכשיו, קדמה זה גם נקרא כמו זכות קדימה. אם יש התנגשות, צריך לעשות תורה או דרך ארץ. אז מי קודם? מי צריך לזוז מפני מי? אלה שתי האפשרויות של קדמה, ואיתם עוד מעט אנחנו נטפל בזה, אבל אני רוצה קודם כל להתחיל עם שאלה. מפרשת השבוע. כולנו יודעים שאברהם אבינו היה חולה. לא סתם חולה, אלא כואב מאוד. ביום השלישי לברית המילה זה מאוד כואב. אנחנו נקרא בעוד שלוש או ארבע פרשיות בתורה, שבני יעקב, שמעון ולוי, הגיעו אל העיר שכם, שאחרי שהם עשו ברית מילה, והיא ביום השלישי בהיותם כואבים, נכנסו שמעון ולוי לשכם, כמו שנכנסים ללול של תרנגולים. מה אתם חושבים? בשכם לא היו אנשים לוחמים, בשכם לא היו אנשים שידעו מאבקים, אבל הם היו חולים, שכבו מסכנים בטיפול נמרץ, עם מכשירי אינפוזיה, מכשירי הנשמה, עם אקמו לב, לא יודע, הם לא יכלו לזוז, לא יכלו לעשות כלום. זה היה המצב ביום השלישי. במצב הזה היה אברהם אבינו, והקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו, בא לבקר את החולים, הקדוש ברוך הוא עומד לפניו. אתם יודעים איזה ביקור גדול שזה? הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו בא לבקר את אברהם אבינו. מפה לומדים דרך אגב ביקור חולים, זה נושא מרתק, לפעם אחרת, לא יודע למתי. אנחנו צריכים לפתוח כולל, אי אפשר ביום שישי אחד קצר לתפוס את כל התורה כולה. בכל אופן, והנה פתאום איך שהקדוש ברוך הוא עם אברהם, לא יודע על מה היה הנושא, מה היה הדיבור, האוזניים שלו, את העיניים הוא שומר, הוא מסתכל על הקדוש ברוך הוא, ממש ככה, כך כתוב שמי שמתפלל צריך לעמוד לפני השכינה. אבל האוזניים קולטות. הוא פתאום שומע מרחוק תפיפות ברגליים. איזה מישהו שואל, צלח לי, איפה רחוב רבי עקיבא? מה רחוב רבי עקיבא? זה רחוב הראשי. אם הוא לא יודע איפה רחוב רבי עקיבא, זאת אומרת שהוא לא גר כאן, הוא לא גר בבני ברק. בירושלים הוא שואל, איפה זה גאולה? מה, אם הוא שואל איפה זה גאולה, סימן שהוא לא מקומי. אם הוא לא מקומי, אולי אם הוא לא מקומי, אז אולי אין לו אוכל. אולי אין לו שתייה, פח, ישר טס, ואל הבקר רץ אברהם, מתחיל לעשות בלגן, אוכל, משתי, אני חושב, 4 או 5 שעות עבודה. תקחו עגל, 3 עגלים, לשחוט אותם, לקלף את האור, להתחיל לשים על האש, וחוץ מזה, נותן עכשיו אברהם, אבינו לשרה, קמח, לושי ועשי עוגות. ממתי שמוצאים את הקמח ומנפים אותו, עד שיש עוגה אפויה, כשכבר כבר לא כך חמה, אפשר כבר לאכול אותה, זה 4-5 שעות. בקיצור, הבן אדם הולך עכשיו לטפל באורחים שלו 5 שעות. סליחה, אברהם, רגע, אתה היית באמצע השיחה עם הקדוש ברוך הוא, לא? נכון? אז הוא עשה 5 שעות הפסקה, יגמור, האורחים יהיו שבעים, ישבו בפינה מתחת העץ, ואז הוא יחזור. אני שואל אתכם, רבותיי, ככה הדין, הרי אנחנו צריכים ללמוד הכל מאבותינו, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב? אז הנה, יש לי כבר מעשה אחד, מה אני צריך לעשות. היום, שחרית כבר התפללנו, מנחה, יש כאלה שמתפללים בצהריים, יש כאלה שמתפללים לפנות ערב, מחברים את זה עם הקבלת שבת. אבל נניח, מחר, מחר שבת, תפילה ארוכה, יש לנו שחרית, קריאת התורה, מוסף, יהיה בטח איזה עלייה לתורה, כמה חתנים, באים ב8 לתפילה, יושבים שם עד 11 בבית הכנסת, אצלנו זה הולך יותר מהר, אני מתפלל ותיקין, אוהב, ככה לא תמיד זה מצליח לי, יש שבת ארוכה, זה כיף. בכל אופן, איך שאני בבית הכנסת, פתאום אני קולט, אני באמצע 18, באמצע תפילת העמידה הזה, כאוימד לפני המלך. כך כתוב, זה הלכה. ופתאום באמצע 18 אני שומע בחוץ מישהו שואל, איפה זה כאן, מה, מי, מו. טרח, אוי זה שולוים במרוימוב, לא בסוף התפילה, באמצע. אני רק התחלתי, תיקנטו שבוס, רוצי סוקר, בוא נעשה, רוצי ויסו פירושו, אני שומע, טרח, אומר לקדוש ברוך הוא, לספר תורה, לארון הקודש, סליחה רגע, אני חוזר אחרי צהריים, יש אורחים. אני עוד לא בטוח שהם רעבים, אני לא בטוח, אם זה פיקוח נפש, רבותיי, אין שאלה. פיקוח נפש עושים הכל. מדובר כאן על אורחים, שהוא צריך לרדוף אחריהם, ולהתחנן לפניהם, לבקש מנהם, אנא תעברו מעל עבדכם, אנא בבקשה תעשו טובה, לא עשיתי חסד היום. עושים לו טובה, סליחה אברהם, אתה באמצע התפילה. באמצע 18, הקדוש ברוך הוא כאן. אז האם גם אנחנו צריכים באמצע התפילה ללכת לטפל בהכל? ממש ממש, אני היום הלכתי לטול ידיים בבית הכנסת, אחר כך ראיתי, כשניגפתי את הידיים, ראיתי שמגבת רטובה, ולא יודע משום מה, באמצע 18 פתאום קפץ לי, רגע, רגע, אחריי, אני באתי ככה קצת מוקדם, אחריי באו עוד כמה אנשים לטול ידיים, המגבת רטובה לגמרי. באמצע 18 אני טס, רץ הביתה, מביא מגבת, מחליף, מה עוד תעשה באמצע 18? אה? מה קורה פה? אברהם אבינו הולך לטפל באורחים באמצע 18. איך זה? איך זה? איך זה? איך זה? תסבירו לי איך זה. אז התשובה נורא פשוטה. דרך ארץ קדמה לתורה. נכון. אנחנו יודעים שקיימו אבותינו את כל התורה כולה לפני שהיא ניתנה. אברהם אבינו קיים עירוב תבשילין ועירוב תחומין. הכל הוא קיים. אבל כל זה בהתנדבות, הוא לא חייב. עוד לא ניתנה התורה, אז הוא לא חייב. אם הוא לא חייב, אז הוא עושה את זה בהתנדבות. עכשיו פתאום הוא עושה חשבון, יש פה עכשיו אורחים. האורחים, אני כן חייב לארח אותם. למה? דרך ארץ, קדמה לתורה. עוד אין תורה, עוד אין מתן תורה. עכשיו אתה הולך כאן לעשות תפילה בהתנדבות. כזו ככה של קיימו אבותינו לפני שנתקיים. התנדבויות אתה תעשה מתי שאף אחד לא רעב, ואף אחד לא צמא, ואף אחד לא זקוק לעזרתך. מפני שדרך ארץ קדמה לתורה, אבל מאז שבני ישראל למדו למרגלות הר סיני, וקיבלו את התורה, ויש לנו על זה אחר כך את המשנה, ועל המשנה יש גמרא, ועל הגמרא יש רמב״ם, ועל הרמב״ם יש טור, ועל הטור יש שולחן ערוך, ועל השולחן ערוך יש אחר כך ילקוט יוסף, ויש משנה ברורה, ויש קיצור שולחן ערוך, ויש שמירת שבת כהלכתה, ויש עוד כל מיני מסכמים ואחרונים. ועכשיו, אם אני עומד באמצע 18, ואני שומע, מריח, מרגיש שמגיעים אורחים, אני כבר לא רץ, אני כן רץ, אבל לאיפה אני רץ? אני רץ לארון הספרים, לבדוק מה צריך לעשות. להמשיך 18 עד הסוף, או לרוץ אל האורחים. מה שכתוב בשלוחן ערוך, זה מה שאני אעשה. כי לפני שהייתה התורה, היה דרך ארץ. אבל היום איך אנחנו אומרים, משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, ואת כל חוקי הדרך ארץ, אנחנו הולכים לעשות לפי התורה. אין עכשיו יוזמה אישית, לא כל אחד יבנה לעצמו במה, ויעשה בשחות החוץ, כלומר, הוא ישחוט את עצמו ואת הכבוד שלו, ויגדיל אותו, לא, 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 לא. היום יש חוקים, יש שולחן ערוך, אם אתה לא יודע, אז יש קו הלכה, תרים טלפון, לא בשבת, תשאל את הרב, תשאל את השכן, לא עושים כלום, לא לפי המסגרת. זה נקרא דרך ארץ, קדמה לתורה. הבה ניקח דוגמה, שיש בה גם דרך ארץ, וגם קדמה וגם לתורה. דוגמה אחת מפרשת השבוע שיש בה את הכל. אז כפי שאנחנו יודעים, בשבוע שעבר, בסוף פרשת לך לך, מסופר שאברהם אבינו מל את עצמו, ואת ישמעאל בנו, ואחר כך את כל העבדים, את כולם מומל שם. יופי, זה היה בסוף פרשת לך לך. בפרשת השבוע מסופר שאברהם אבינו מעל את יצחק בנו. זה קטע אחד לפני העקדה שקראנו אותה בראש השנה. תשמעו, והשם פקד את שרה כאשר אמר, ויעש השם לשרה כאשר דיבר, ותהר, בתשעים ותשע, ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקוניו, גם לזקוניה זה היה, למועד אשר דיבר אותו אלוקים, ממש ככה. ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו אשר ילדה לו שרה, יצחק. עכשיו הפסוק הזה, בשביל זה הבאתי את ההקדמה, וימל אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים כאשר ציווה אותו אלוקים. יש כאן כמה מילים לכאורה מיותרות, זה לא דיוקים שלי, דיוקים של הרב יונתן אייבשיץ. שמעתם עליו, יש לו ספר תפארת יונתן על התורה. אז תקשיבו. הוא אומר קודם כל, שורה לפני כן אמרת שקוראים לו יצחק. וימול. לא. פותחים פסוק חדש, עוד פעם, את יצחק, בנו, וימל. יש כאן מילים, מילים, מילים חוזרות על עצמם. מה זה רוצה להביע? תקשיבו טוב. חזל אומרים שביחד עם אברהם, בסליחה, ביחד עם יצחק נולדה גם תאומה. והשם בירך את אברהם בקול. מה זה בקול? עם בת. איך קראו לה? בקול. איזה שם יפה, בקול. אתם מכירים אחת כזאת? אני לא. בקול. בקול. זה היה במילאל ובמילרה. בכל אופן, אז בקול הייתה התאומה של יצחק. עכשיו אני ארענן לכם את הזיכרון, מה שאנחנו קראנו בשנה שעברה, בערך בתקופה של חג השבועות. יש פרשת תזריע. שם כתוב שאם אישה יולדת, אז היא נהיית תמאה. תומעת לידה קוראים לזה. כשהיא נתהרת, היא צריכה לבוא לבית המקדש, להביא קורבן קטן, איזה שני יונים, או תורים, או בני יונה. אז יש לה, התומעה שם משתנה. אם האישה יולדת זכר, כלומר תינוק, אז היא תמאה שבוע אחד, ואם האישה יולדת בת, אז היא תמאה שבועיים. כך כתוב בתורה, נכון? בפרשת תזריע, בחומש ויקרא. מכירים את זה. והגמרא אומרת, למה על תינוק בן התומעה היא קצרה ועל בת התומעה היא ארוכה יותר? אז התשובה היא כזו, באמת תמיד צריכה להיות התומעה שבועיים, ככה זה המינימום. אבל כשנולד בן, מתחשבים באמא. בזמנם, כשהיו חיים בטהרה והיו אוכלים טהרות, אז מי שטמא, הוא לא יכול להסתובב בין אנשים, כי אם הוא נוגע משהו בשלוחן, השלוחן נהיה טמא. הוא נוגע בבגד, הבגד נהיה טמא. אז מי שהיה טמא היה חייב להיות מרוחק. עד שהוא יתאר. זה לא כמו היום, תמה, הולך למקווה, בסדר, בדיל ויעבור, כי כולנו תמאי מתים. כשכולנו היו טהורים, אז התמה היה חייב מאוד 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 להיזהר, והוא היה רק הולך בפינות, בשוליים. עכשיו, אם האמא של התינוק תהיה תמאה שבועיים, כמו האמא של התינוקת, וביום השמיני יהיה ברית מילה, וכל הדודים, וכל הדודות, וכל הסבים, וכל הסבתות, וכל הרבנים, וכל הנכבדים, וכל החשובים, כולם יבואו, והאימא לא תהיה. איי, 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 איי. לא, לא, לא מתאים, לא מתאים. אז הקדוש ברוך אומר, בואו נקצץ לך את ימי התומעה בחצי, עד רק שבעה ימים. ביום השמיני, את הולכת ביחד עם כל האורחים הנכבדים לברית של הבן שלך. תשמעי איך יקראו לו שם בברית. בקיצור, טקס חשוב, טקס נכבד. לא רוצים שהאימא תתפספס. בסדר? עד כאן טוב, כך כתוב בגמרא. שלא יהיו כולם שמחים, והאימא עציבה על התינוק, היא רוצה גם לשמוח ביחד עם השמחה. עכשיו, שרה לא יכולה הייתה לבוא ביום השמיני לברית של יצחק. למה? כי חוץ מיצחק נולדה לה גם בת. בחול, בכל. אז בכל טימאה אותה לשבועיים. אז היה ברית נורא יפה, נורא גדולה, מה זה ברית? כל נכבדי הארץ והעולם הגיעו, צלמים מה-CNN הגיעו לשם. ושרה לא הייתה. למה היא לא הייתה? בגלל הבת שהיא ילדה. יפה. עכשיו אם כן, זה מסתדר טוב בתוך הפסוקים. השם דיבר כאשר דיבר, נולד לו את יצחק, ודווקא את יצחק, בגלל יצחק, והיה מולד יצחק. בקיצור, זה מה שהיה שם. יצחק מודגש כמה פעמים, כי בגלל יצחק, שרה הייתה יכולה להגיע, אבל תכלס היא לא הגיעה. עכשיו נשאל שאלה באמת. רגע. אלו, בסך הכל, זה לא יפה. מבחינת דרך ארץ, אני הייתי מציע לאברהם אבינו שכן יוותר לשרה על התומה וטהרה, וכן ייקח אותה. בסך הכל אנחנו אומרים שקיימו אבותינו את כל התורה כולה עד שהיא ניתנה, אבל זה היה בהתנדבות, זה היה לפני מתן תורה, לא? אני אתן לכם הוכחה ואחר כך נחזור לכאן ואני אוכיח לכם שאני טועה במה שאני עכשיו אומר. יעקב אבינו, אנחנו ניגש אליו, שם אותו, רבי יעקב,
אתה יודע שבדורות, בעוד כמה דורות, בעוד כמה, ארבעה, חמישה דורות, לא יודע, שישה דורות, נעשה חשבון, מיעקב עד משה רבנו, זה לא הרבה זמן. יהיה תורה, ובתורה כתוב שאסור לשאת שתי אחיות, אתה יודע מזה? כן, נכון? אז למה אתה התחתנת עם שתי אחיות? ככה נשאל את יעקב. שאלה קשה, נכון? אתם יודעים מה שיעקב יענה? תשובה נורא פשוטה ואמיתית. תשמע, נאלצתי. אני סיכמתי עם רחל שאני מתחתן איתה. אבא שלה היה, מה זה תחמן? מלך התחמנים. בלילה עשו חתונה גדולה, אוללה, איללה, לולללללללה, והביאו את לאה. בבוקר אני מגלה שזה לאה. מה אני אעשה? אני אגרש אותה? איזה בושה תהיה לה. איזה ביזיון. פיקוח נפש, שפיכות דמים. לא להתחתן עם רחל, עוד פעם שפיכות דמים. הבטחתי לה, התחייבנו, סיכמנו, עשינו. אני עכשיו נאלצתי. אלא מה אתה שואל? כתוב בתורה לא להתחתן עם שתי אחיות, ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור. לא להתחתן עם שתי אחיות. זה, עכשיו אני לא חייב. זה יהיה רק חובה אחרי שתינתן התורה. בינתיים אנחנו עושים את הקיום של המצוות בהתנדבות. אני לא יכול להתנדב על חשבון עגמת נפש של שתי נערות צדיקות, הבנות של לבן. אני לא יכול. אני אהיה מחמיר, אני אהיה צדיק, אני אעשה לפני משורת הדין את כל הדברים האלה על חשבוני האישי. לא על חשבון אף אחד בעולם. אין כזה דבר. אם עכשיו רחל או לאה, אחת מהן תיפגענה, בגלל שאני פתאום הולך כאן עכשיו להיות סופר דתי, אין כזה דבר. אני לא אעשה שום חומרה, שום הידור, כשצריך בשביל זה לדרוס גביעות. חלילה וחס. זה מה שיגיד יעקב, מובן. עכשיו נחזור בחזרה לאברהם אבינו. אז למה אתה, אברהם אבינו, כן דרסת גביעות? למה אמרת לשרה, מידלה, תישארי בבית, יש לך בת? בגלל, כתוב בתורה, כאשר דיבר. ואם אנחנו נדפדף לסוף פרשת לך לך של שבוע שעבר, אנחנו נגלה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו לימול כל זכר ביום השמיני. זה לא רק מופיע בחומש ויקרא בפרשת תזריע, אישה כי תזריע וילדה זכר וביום השמיני מול בשר אורלתו. זה כבר כתוב בפרשת לך לך, כבר הקדוש ברוך הוא ציווה את זה. כלומר, על היום השמיני זה לא היה לפני מתן תורה, זה היה אחרי מתן תורה, אחרי שהקדוש ברוך הוא ציווה. מה שהקדוש ברוך הוא ציווה במפורש, מה שכתוב בתורה במפורש, אתה לא יכול להחליט פה עכשיו שדרך ארץ יהיה יותר חשוב. כמו שאמרנו עם תפילת 18. בזמן, לפני מתן תורה, כשהיה אברהם אבינו, הוא התפלל 18 והגיעו אורחים, יעזוב את 18 וילך לאורחים. כי להתפלל זה חומרה, להתפלל זה הידור, להתפלל זה משהו לפני משורת הדין. אתה לא תעשה לפני משורת הדין אם בחוץ בשמש אנשים עומדים צמאים, מחכים לאוכל, לשינה, לאירוח, לא יודע, לשבת על איזה כיסא. את כל החומרות שלך, את כל הצדקויות שלך, אתה תעשה אחרי שאתה קודם תקיים את הדרישות האלמנטריות הבסיסיות של דרך ארץ. דרך ארץ, להוביל את האנושות, את העולם, את החברה למקום יותר טוב. להוביל את האנושות למקום יותר טוב, זה לא נקרא שאתה תעמוד מול ארון הקודש ותתנדנד חזק, 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 חזק. להוביל את האנושות יותר טוב, זה נקרא שתעצור, תרד מארון הקודש, תלך לאורחים, תן להם אוכל, תן להם שתייה, תדאג להם לכל טוב, כולל גם לרחוץ את הרגליים, ורק אחר כך תחזור לארון הקודש שלך. אוקיי, אם כן, הבנו כבר מה, מתחילים להבין מה זה דרך ארץ קדמה לתורה. עם זה אנחנו נגיע לעוד תובנה. בסוף הפרשה מופיע פרשייה קצת אגומה. אברהם אבינו היה רעב בארץ. אברהם, לא, זה לא בסוף הפרשה, סליחה, זה די בהתחלה. היה רעב בארץ. ואברהם אבינו מגיע למצרים. והוא מחפש אוכל. ושם הרשעים האלה, שטופי זימה, ראו, הסבתא הזקנה הזאת היא בתשעים, היא יפה. אישה יפה, סליחה, סליחה, סליחה. זה אקספורט שייך למלך, ירו בודו, המלך מקבל מנה ראשונה.
הביאו אותה אל המלך.
עוד מבררים, אשתך, אחותך, אומר בטח, זה אחותי. למה שם היה חוק ברור, אם זה אשתו, אז מורידים את הראש, וכבר אין, עכשיו היא אלמנה, זה הכי פשוט. זה חוקי. מעוגן בחוק. ואת ההוצאות של הגיליוטינה צריך להוציא מהחשבון של זה שהורידו לו את הראש. הוא משלם את ההוצאות שהקופה נאלצה להרוג אותו. ככה היה החוק. אבל ליבי אבי מלך, פרעה, אתם טיפשים שכמוכם, אתם לא יודעים מי אתם מתחילים. וינגע השם את פרעה נגעים גדולים. ואז פרעה שם שואל, כועס על אברהם, מה עשית? למה עשית לי את זה? מה קרה? הוא עונה לו פשוט, כי אמרתי, אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני. שואלים חזל, מה הייתה הבעיה? הבעיה הייתה כזו. כשאברהם אבינו הגיע רעב, אז אבי מלך שואל אותו, איי, לא אבי מלך, עבדים, איי, מי זו האישה הזאת? סליחה רגע. אתה רואה, בן אדם מגיע מרחוק. למה לא שאלת, יש לך אוכל? יש לך איפה ללון? יש לך אכסניה? סידרת בית מלון? חזל אומרים את זה בלשון כזו. כשאורח מגיע מבחוץ, על עסקי אשתו שואלים אותו, או על עסקי אכסניה שואלים אותו? לכן הקדוש ברוך הוא אומר לאבי מלך, הנך מת על דבר האישה אשר לקחת. אני הורג אותך עכשיו. בסוף הוא ויתר לו. למה עכשיו הולכים להרוג את אבי מלך? אז הגמרא אומרת למה. כשאורח מגיע, מה פתאום אתה שואל אותו אם זה אשתך או אחותך? תשאל אותו איפה הוא אכל. עכשיו רבו יסי, אני שואל אתכם שאלה באמת בכנות, עם יד על הלב. לא שאלתי, אבי מלך לא שאל אם זה איפה אתה אוכל. הוא שאל אם זה אשתך או אחותך. נכון שזה לא יפה? זה באמת לא יפה. אבל בשביל זה מגיע עונש מוות? מה קרה? מה קרה? אז לא שאלתי. נכון, יותר מתאים כשרואים מישהו הריח לשאול אותו איפה אתה אוכל, איפה אתה ישן, אם אתה מסודר עם אכסניה, אז הוא לא שאל. הוא לא שאל. פספס את השאלה הזו, ישר הולך לעניין, אדוני, מאיפה הגברת הזאת? באמת, באמת, באמת שזה לא יפה. נו, אז מה? זה לא יפה. נו, אז מה? אז מה קרה? אז מה קרה? בשביל זה אתה הולך להרוג את הבן אדם? כל מי שעושה משהו לא יפה מורידים לו את הראש? מי יישאר פה חי בעולם? חוץ מזה, השאלה יותר קשה, מה הבעיה ששאלתי אותו אשתו אחותו? בסדר, אז שאלתי, זאת היה לפני מתן תורה. בתורה יש ציוויים, מה לעשות, מה לא לעשות, איך להתנהג, לא להיות בחוסר צניות, אבל לפני מתן תורה, רבותיי, אנשים יכולים להתנהג כמו חתולים, כמו ארנבות, כמו קופים. מה קרה? אין תורה, הקדוש ברוך הוא עוד לא ירד לעולם, עוד לא נתן הנחיה לבני ישראל, לעולם, לאנושות, איך להתנהג, אז אבי מלך חשב שהוא קוף, ושהוא ארנבת, ושהוא תרנגול, אז מה הבעיה? אז הוא ביקש את אשתו, אז מה קרה? למה אתה תופס בן אדם בגרון, על עבירה שעדיין לא ניתנה התורה, ואין ציווי לאנושות לקיים אותה? על זה התשובה פשוטה. דרך ארץ קדמה לתורה. יש דברים שהם כל כך טבעיים, כל כך אלמנטריים, שלא צריך בשביל זה תורה. דרך ארץ קדמה לתורה. עכשיו ככה. ונכון שמי שלא מתנהג בדרך ארץ עדיין לא צריך להרוג אותו. אבל מלך, מלך זה משהו אחר. מה התפקיד של מלך? מה התפקיד של מלך? לשבת על כיסא מרופד עם גלימה מכתיפה? מה התפקיד של מלך? מלך זה מולך, מוליך, מוביל. מלך יש לו סמכויות לעשות את מה שלבית דין אין סמכות. למשל, חז"ל אומרים שאם סנהדרין הורגים פעם ב-70 שנה, הם נקראים סנהדרין חובלנית. הורגת, יותר מדי הרבה. אתם צריכים תמיד ללמד זכות, להפוך ללמד זכות. ועל זה שואלים שם חזל, רגע, מה קורה כאן? אם באמת הפושעים והרוצחים לא יפחדו מהבזדין, כי פעם ב-70 שנה יארגו איזה מישהו, אז אתה שברת את כל השלטון. אנשים לא פוחדים מהחוק. לא, התשובה היא, בשביל זה יש מלך. למלך יש סמכות להרוג ולהעניש בלי משפט ובלי דין, ובלי סנגור, ובלי קטגור. לפי מה שהוא רואה, יש צורך, הוא, מלך צריך להשליט. מלך לא בודק אפילו מי האשם, מי לא האשם. כאן יש רעש, הוא עושה שקט. איך עושים שקט? אני לא יודע איך המלך עשה אצל היהודים, רק אני אספר לכם סיפור איך עשה המלך בהודו. כשאני הייתי נער צעיר, אולי אברך צעיר, לפני בערך 40 שנה, פגשתי הודי זקן אחד, יהודי. שבא מאיזה כפר שבו היו היהודים קוצ'ינים קראו להם. כפר עם בית כנסת, יהודים, לא כפר קטן, בעוד הוא כפר קטן, אולי זה 18 מיליון אנשים, אולי רק 5,000, אין לי מושג, ושם כל עיר קטנה זה מדינה בפני עצמה, עם מושל. והוא אומר, אז התחילה מלחמת עולם השנייה, אני הייתי אבריך צעיר, והוא היה אז כבר איש בן 50-60, והוא אומר, התחילה מלחמת עולם השנייה, והגרמנים התחילו להציק, בכל אירופה היו הגויים, הציקו ליהודים, הכניסו אותם למחנות ריכוז, מחנות עבודה, ואחר כך גם הרגו אותם. הגויים בהודו התחילו להרגיש טוב, והתעללו ביהודים, אחד הרביץ, אחד צוות, אחד לקח ליהודי איזה ארנק. כך הוא מספר. המושל שמע את זה, שפה בכפר שלו, בעיר שלו, יש חוסר שקט. הוא מספר, בעיניים שלי ראיתי, הייתי אז נער צעיר, ואני בעיניים שלי ראיתי. הגיע טרקטור לעיר, לכפר. לטרקטור הייתה רתומה כזו פלטפורמה, פלטה גדולה. על הפלטפורמה היו מולחמים, ארבעה ספסלים, כל ספסל ישבו 8 שוטרים, כלומר היו 32 שוטרים קשורים, יושבים על הפלטפורמה שמאחורי הטרקטור. הטרקטור נעצר באמצע הרחוב, כל 32 השוטרים ירדו מהטרקטור, והתחילו להסתובב ברחובות ולהרביץ עם אלות. טרח, טרח, למי שהם פגשו, בלי חשבון, ולא הסתכלו, בראש, ברגל, בבטן, על הברכיים, לא תפסו מישהו והתחילו להקות אותו מכות רצח, אלא עברו מכה, איפה שפגע, מכה חזקה, עם אלה חזקה. אנשים, אומר, נפצעו, אנשים ירד להם דם. 10 דקות השוטרים הסתובבו בעיר, פח, 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 מכות, 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 מכות. אחרי 10 דקות עלו על הטרקטור, עלו על הספסלים, והטרקטור נסע. וזה היה ברור, הנהג של הטרקטור היה איזה שוטר גם כן, הוא הסביר להם, זה בגלל שאתם מרביצים ליהודים. האיש הזה מספר, 3 ימים, 4 ימים, חכה עוד היה הלם, אנשים הלכו עם פצעים, חבושים, צולים, היו כאלה שנשארו צולים כל החיים שלהם. אחרי 4 ימים ההלם נגמר, 15 שנה עוד גרתי בהודו עד שעברתי לארץ, במשך ה-15 שנים, אף אחד לא אמר אף פעם אף מילה רעה על יהודי. פעם אחת, חטפו מכות רצח, לא, בלי חשבון, מי עשה, מי לא עשה, מי חקר, מי בדק, סנגור, קטגור, עדים, תוכיח, מה תוכיח, לא תוכיח, שום דבר, כלום. הסתובבו 32 שוטרים במשך 10 דקות, והרביצו מכות רצח, שברו עצמות, טק, 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 בעשר דקות עשו שקט, אומר, אני עזבתי אחרי 15 שנה, אבל אני בטוח ש100 שנה יהיה שם שקט. רבותיי, אם אתם חושבים שאני למדתי משפטים, ואנחנו נבדוק אם זה נכון לעשות ככה, אם טוב לעשות ככה, זה שאלה אחרת. אבל בהלכה כתוב שלמלך מותר לעשות ככה. יכול להיות שיש מלכים יותר אדיבים, יותר עדינים, יותר, הכל יכול להיות. אבל מה ששמע, הסיפור שאתם שמעתם על הזה, זה בסמכות של מלך. אתה אבי מלך, מלך. צריך להוביל את העם שלך איזשהו כיוון, ושכולם בעיר שלך יודעים שאם יש סבתא יפה זקנה, מביאים אותה לארמון שלך, זה נקרא שאתה מלך, ואתה עוד מספר מה אתה רוצה, גם צדיק תהרוג, אני לא ידעתי, כן ידעתי. צריך להרוג אותך פעמיים. בקיצור, למה צריך להרוג אותך? בגלל שדרך ארץ קדמה לתורה. אם כן, רבותיי, יש עוד נושא בפרשת השבוע. אם אתם לא יודעים, אז אני אגלה לכם. הסיפור העצוב עם סדום. סדום זה גם בפרשת השבוע, מהפכת סדום ועמורה. הנביא מספר, מה הבעיה של סדום? מה הבעיה? ישעיהו הנביא, צועק על סדום. מה הוא צועק עליהם? יד אביון לא החזיקה. איפה זה כתוב? בישעיהו. יד אביון לא החזיקה. רבותיי, אתם שומעים מה הייתה ביקורת על סדום? שלא היה אצלהם יד אליעזר. לא היה אצלהם חסדי נעמי. לא היה אצלהם יד גמחים. מה? זו הבעיה של סדום? אנחנו קראנו בחזלים סיפורים מזעזעים, מרחו איזה נערה אחת עם דבש ונתנו לדבורים לאכול אותה, ועוד סיפורים חתכו עם גיליוטין הרגליים וראשים למי שהיה מדי ארוך, מדי קצר. סיפורים בגמרא במסכת סנהדרין פרק חלק, יש שם מלא דברים מזעזעים, ופתאום אתה מספר לי, ישעיהו מספר, מה הבעיה של סדום? לא טיפלו ביתומים, באלמנות, בעניים. כן, שם זה התחיל. עכשיו, אחר כך זה כבר התפתח. אבל הפסיעה הראשונה הייתה לא לעזור לעניים. אז רגע, אנשי סדום, אני לא מבין. בגלל שהם לא טיפלו בעניים, לכן מגיע להם עונש מוות? סליחה, זה היה לפני מתן תורה. נכון, דרך ארץ קדמה לתורה. מה שקשור לדרך ארץ, אל תספר לי על מתן תורה, אתה חייב להבין את זה לבד. להבין לבד שאם אתה רואה שחתול עובד מהבוקר עד הערב, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, בכל הכוח, כדי שהוא והילדים שלו אחריו ימשיכו לשרוד, אז אל תגיד איזה חתול מסכן, איזה חתול טיפש, למה הוא לא נח בצל. אם לא הייתה ניתנת תורה, היינו לומדים דרך ארץ מבעלי חיים, מחתולים, מתרנגולות. לומדים דרך ארץ. מה זה נקרא דרך ארץ? איזה דרך ארץ יש לחתול? איזה נימוסים? סליחה, תודה רבה, בבקשה. לא, 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 לא. דרך ארץ זה נקרא, יש ארץ, ועל ארץ יש דרך, והדרך הזה זה מסלול, וזה צריך להוביל. זה צריך להוביל לקראת לא תוהו ברעה, לשבת יצרה, וזה קדם לתורה. אבל עכשיו אחרי שיש תורה, עכשיו אחרי שיש תורה, כבר צריך ללכת עם חוקים. בוא נבדוק איפה הדרך ארץ תואמת התורה, ואיפה שהוא לא תואמת התורה, אז אתה חושב שהוא לא תואמת התורה. התורה היא הדרך ארץ האמיתית. ואם אתם רוצים, יש לי על זה כמה דוגמאות. הדוגמה הכי פשוטה זה מה שאמרתי מקודם, שאברהם אבינו ביקש משרה, נכון שזה ברית מילה של הבן שלך וכולם יבואו, אבל את תישארי בחוץ. למה? אבל זה דרך ארץ לוותר לה? נכון. זה היה נכון אם אברהם אבינו לא היה מקבל ציווי מפורש, אם זה לא היה כתוב בתורה, אם לא היה סעיף בשלוחן ערוך שהתומעה של בת היא 14 יום. אבל אחרי שיש תורה, אז התורה היא זו שקובעת דרך ארץ. כשהתורה קובעת את הדרך ארץ, זה דרך ארץ עם מסגרת, דרך ארץ עם חוקים. זה כבר לא דרך ארץ שכל אחד עושה מה שהוא רוצה, ומה שמתחשק לו, ואיך שזה נחמד בעיניו. לא, 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 לא. יש חוקים קשוחים, מדויקים בתוך מסגרת, ואנחנו חייבים לצעוד בה. ואם אנחנו רוצים דוגמאות, יש לי דוגמה נורא מעניינת. היה פעם איש עשיר, שהיה תמיד תורם כסף לצדקה, זה משל של, אני חושב, של המגיד מדובנה. תורם כסף לצדקה, נותן כסף לעניים, עושה כל מה שצריך. הגבאים של הצדקה ידעו שאיתו אפשר, כל פעם שיש בעיה, פונים אליו והוא לא משיב ריקם. פעם אחת אירע אסון באמת גדול. אדם צעיר נפטר, השאיר אלמנה עם שבעה יתמים, בלי שום פרנסה, עוד אפילו קצת חובות היה, לא משכנתה ולא שכירות ולא כלום. באו סיפרו את זה לעשיר הזה. עשיר אומר, אתם יודעים מה? תגידו לאלמנה הצעירה, שיכולה לבוא אליי הביתה, אשתי תסדר אל העבודה. קצת ניקיון, קצת כביסה, אולי להכיל את הילדים, אני אתן לה משכורת. יש לי בית גדול, יש מקום לעוד זוג ידיים עובדות. בסדר, האלמנה נורא שמחה, ברוך השם, יש לה עבודה, ושם זה לא היה בית קשוח, שלא לא מדי הרבה עבודה, אלא נחמד שמה, מדי פעם אפשר לעשות הפסקה, לשתות כוס קפה, אבל בסך הכל עבדה. לאט לאט היא מסתובבת, מנקה פה, מנקה שמה, היא קלטה שפה יש איזה שעון זהב, ושמה יש איזה תכשיט, ושמה יש איזה עגיל, ושמה יש איזה נזם עם יעלום. לאט לאט דברים גלשו לכיס שלה, בקיצור השתדרגה. להשתדרג. במשך הזמן העשיר קולט שנעלמים דברים בבית. עוקבים, ראו שזה הגברת הזאת. קרא לה, אומר, גברת היה נורא נחמד שעבדת אצלנו, אני אפילו מוכן להיות עדיף, אל תחסירי מה שלקחת, אבל תחפשי לך לעבוד במקום אחר. מה נעשה? הלכה לעבוד מקום אחר, לא היה לה מקום אחר עבודה, גם ראה את כל הכסף שהיא גנבה, והיא מתחילה לבכות, אין לי אוכל, אין לי פרנסה. העשיר שמע, ריחם עליה, אומר, תשמעי גברת, אני מוכן להכניס אותך בחזרה לבית שלי, אבל זהירות, את לא לוקחת שום דבר בלי רשות, אפילו לא נייר. את רוצה לקחת טישו לנגב את האף, תבקשי מאשתי רשות. כלום לא לוקחים. בסוף החודש יש משכורת, זה שלך. הבטיחה. עמדה בהבטחה, ועבדה והביאה פרנסה בית, הכל היה בסדר. לימים נהיה אסון עוד יותר גדול בעיר שם. איש אחד עם 11 ילדים נפטר, השאיר אלמנה הצעירה עם 11 ילדים. איזה צער, באים עוד פעם אל העשיר, מספרים את הצרה הזאת, אומר העשיר, תשמעו, יש לי בית גדול, אני מוכן להכניס עוד זוג ידיים עובדות, היא תעזור לה, היא תעזור לה, אולי אחת קצת בגינה ואחת בכביסה, תביא אותה, אני אביא לה משכורת. שמע אלמנה הצעירה עם 11 ילדים, שיש שם עבודה, הגיע לבית העשיר, חיפשה איפה הכיסא נוח הכי 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 מתנדה טוב, איפה הז'ורנלים היפים, קודם כל איפה הקפה ואיפה התה, התיישבה, לקחה את הז'ורנלים, התנדנדה על הכיסא והתחילה לקרוא. אנשים מסתכלים, זה לא יכול להיות. אולי היא עייפה, לא הרגישה טוב, כל הלילה לא ישנה, התרגשה, תן לה שעתיים לנוח. באה למחרת, כבר הביאה את הפיצוחים. ביום השלישי היא כבר גילתה איפה הפיצוחים במקרר של העשיר, לא צריך להביא. בקיצור, 4 ימים היא יושבת, מתנדנדת וקוראת ג'ורנלים בשותה קפה. ביום החמישי, קורא לה העשיר, אומר לה, גברת, לא על מנת כן את הגעת הביתה שלי. היא אומרת לו, סליחה, תשמע, האישה הקודמת גנבה אצלך, גנבה. ואתה מחזיק אותה. אני לא גנבתי אף פעם שום דבר, למה אתה רוצה להעיף אותי? אומר לה שהיא גברת, האישה היא גנבה, נכון היא גנבה, אבל היא עושה משהו, תראי, הבית נקי, הילדים לבושים, אוכל, כביסה, הכל מסודר. את יושבת, נכון, באמת לא גונבת, אבל לא עושה כלום, 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 שלא לעשות כלום, הביתה. אנשי סדום, יכול להיות שהם עשו עבירות, יכול להיות שהם גנבו, יכול להיות שהם שקרו, יכול להיות שכל, אבל תכלס, עשית משהו? יד אני ויתום לא החזקת, כלומר את המינימום ערכה של דרך ארץ לא קיימת. אז מה פתאום נחזיק אותך כאן? מה פתאום נחזיק אותך כאן? תתחיל לספר, כן גנבתי, לא גנבתי, כן עשיתי, זה בצדק, הצדקה, יכול להיות, נתווכח איתך אחר כך. אבל קודם אני רוצה לראות אותך ארוז ושני מטר עמוק בתוך האדמה מתחת מצבה של בית כברות. לא רוצה לראות אותך, אין לך מה לעשות פה, אתה מיותר. אל תגיד לי שגנבת, אל תגיד לי שלא גנבת, זה לא מעניין אותי בכלל. אתה עושה משהו, אתה חיובי, יש לך דרך ארץ, דרך ארץ, כלומר, מהלך מתקדם. איך אומר רב חיים ולוז'ינר בשם תלמידו, בשם רבו הגאון מבין לה בהקדמה של הנפש החיים, שלא נברא האדם אלא לצורך זולתו. תקשיבו מילים חזקות, אלא לצורך זולתו. כל האדם, כל אחד ואחד מאיתנו נברא אלא להיטיב לזולת. זה התפקיד. השאר, לבריאות, אתה רוצה להתפלל שעה שלמה 18 ולהגיד את כל הכוונות של האריזל? אשרי חום טוב לך, יעמדו אנשים בתור לקבל אצלך ברכות. הכל טוב, הכל יפה, אבל קודם כל, לעשות משהו, קודם כל להיכנס לדרך ארץ. להיכנס לדרך ארץ, זה לא נקרא להגיד, היי, have a nice day today. לא, לא, לא. דרך ארץ זה מסגרת. חתולים זה דרך ארץ. למה? כי חתול באמת, באמת עושה את התפקיד שלו ומתאמץ על זה. לא מחפש איך לנוח, לא, בוודאי, הוא גמר את הכל, הוא מוכן לנוח שעה. אבל המות המידה הם לא כמה יותר לנוח, אלא כמה יותר לשרוד. לשרוד של חתולים זה להביא חתולים קטנים לעולם. לשרוד שלנו זה להביא רצון השם בעולם, שיהיה לנו טוב. אם כן, רבותיי, אם הבנו את הפרינציפ הזה, אז יש לנו זכות קיום בעולם. הנה, עכשיו אנחנו יודעים בשביל מה אנחנו חיים, מה אנחנו צריכים לעשות, בשביל מה? דרך ארץ קדמה לתורה. לכן אברהם אבינו יכול היה לעזוב את התפילה עם הקדוש ברוך הוא ולרוץ לקבל אורחים. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה מה שאני עושה. מאיפה אני יכול לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה? האמת היא אני לא יודע. אבל יש תורה שבעל פה. גמרא, רמב״ם, שולחן ערוך, ילקוט יוסף, משנה ברורה, עוד מעט נראה מה הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה בשבת, מה לא נעשה בשבת, מה נעשה ביום חול, ומה לא נעשה ניכנס למסלול של דרך ארץ. אז ממילא עכשיו יהיה לנו כבר פשט חדש בדרך ארץ קדמה לתורה. דרך ארץ מקדימה, פותחת ליין, פותחת את השערים, כדי שאחריה דרך ארץ תבוא תורה, תורה יסודית, תורה טובה, תורה חזקה, תורה מהירה. אם כן, רבותיי, אנחנו עכשיו, שבת, שבת קודש, זה דרך ארץ, דרך ארץ של יהודי, זה לנוח בשבת, דרך ארץ של גוי זה לא לנוח, על חוקי הטבע כתוב יומם ולילה לא ישבוטו, השמש לא נחה בשבת, הגשם לא נח בשבת, חוקי הטבע לא נחים בשבת, גם הגויים, גוי ששבת, חייב מיטה, סליחה, אתה חלק מחוקי הטבע, הדרך ארץ שלנו זה בשבת, לנשום עמוק, ולספוג את כל מה שלמדנו במשך כל השבוע, ליישם בשבת, לקחת כוח, להתחיל בשבוע הבא עם זינוק, זינוק של דרך ארץ קדמה לתורה, ברמה יותר גבוהה, שיהיה לכולנו, לכולנו, שבת, שלום, ומבורכת, שבת, שלום.